אנחנו באמצע המאמר שיר המעלות ממעמקים. דיברנו שיש אצל יהודי בחינה שנקראת ישראל, זה הדרגה הגבוהה של הנשמה, הדרגה שבעיקרון אף פעם לא נפגמת. החטאים שייכים רק לדרגה הנמוכה של בחינת יעקב. אבל גם אדם שנכשל בחטא אפילו הקטן ביותר, הפגם, דהיינו חוסר הגילוי בגוף, יהיה גם בבחינת ישראל. כי כשלת באבוניך. האבון גורם לכישלון שמפיל גם את הראש, מפיל גם את החלק העליון. ולכן התשובה צריכה להיות להשיב את ישראל, שוב הישראל, להשיב את בחינת ישראל שתחזור להעיר בגוף ושלא יחשיך עליה העניינים הבלתי רצויים ושהיא תוכל להעיר כראוי. ופה אנחנו עכשיו ממשיכים בפרק הבא. אומר אדמור הזקן והיצא לגלות מצפוני ליבו ולהסיר החושך, כך. איך אפשר באמת להוריד את האלם והסתר הזה שיכול להפריע לבחינת ישראל להעיר בגוף? אז הוא מקדים ואומר, דהנה יש בית מיני רחמנות, יש באלוקות, בתוארים על הקדוש ברוך הוא, ישנם שני דרגות, שני בחינות ברחמנות. פעם אחת אנחנו אומרים ביטוי אב הרחמן, ופעם אחרת אנחנו אומרים אב הרחמים. מה ההבדל ביניהם? אב הרחמים זה המקור של הרחמים, זה מראה על רחמים בלתי מוגבלים. אב הרחמן זה איך שהקדוש ברוך הוא מרחם בפועל, איך שהוא מצמצם ומגלה בפועל את הרחמנות שלו, ואז זה רחמים מוגבלים. הוא מפרט את זה במילים הבאות. הוא פירוש אב הרחמן, אב הרחמן זו הדרגה הנמוכה, הוא המרחם על האדם במה שהשכל מחייב לרחם עליו. זה רחמנות מוגבלת, רחמנות שההיגיון מחייב לרחם במצב כזה. כמו למשל, אדם יש לו מידת רחמנות זו. גם לבן אדם יש בטבע את מידת הרחמנות שמרחם על חברו כשמפייסו אחר שציירו פעם בשתיים. אם החבר צייר אותו ואז אחר כך הוא בא להתנצל, פעם ראשונה, פעם שנייה, הוא מרחם והוא סולח לו. למה? כי אם זה היה רק פעם ושתיים שהשכל מחייבו למחול לו, השכל מחייב שפעם, פעמיים תסלח, תרחם, אבל ולא יותר. אבל אם זה קרה פעם שלישית ורביעית וכן הלאה, אז ההיגיון כבר לא יכול להכיל לסלוח לאדם שחוזר על השטות פעמים נוספות. וזו, כשיש דרגה כזו של רחמים מוגבלים, זהו גם כן בחינת אב הרחמן אצל השם יתברך כביכול. כביכול אצל הקדוש ברוך הוא כשמגלה רק את הבחינה של אב הרחמן, אז זה גם רחמנות מוגבלת. אבל מידת אב הרחמים, אבל אם מתגלה הבחינה שנקראת אב הרחמים, שזה מקור הרחמים, הוא רחמים גדולים בלי שיעור. מצד אב הרחמים אין שום הגבלה, שום גבול, כמה פעמים שאדם ייקשל והוא יבקש שוב מחילה ושוב סליחה, והקדוש ברוך הוא שוב יסלח לו. אף שאין השכל מחייב למחול לו ולרחם עליו. אפילו שעל פי היגיון, כבר אין מה לרחם או לסלוח לאדם שחוזר על זה כל כך הרבה פעמים. דיינו, אחר שחטא הרבה פעמים מאוד, אף על פי כן, מה אנחנו רואים? כיהודים שמתפללים תפילת 18, כשמבקשים ממנו, אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, סלח לנו אבינו. אנחנו אומרים את זה ג' פעמים בכל יום, אז יוצא במהלך השנה קרוב לאלף פעמים שאדם אומר סלח לנו. אף על פי כן הקדוש ברוך הוא מוחל וסודח לו. וזהו פירוש, זה הסיבה למה אנחנו באמת אומרים בתפילת 18 את הלשון, חנון המרבה לסלוח. מה הדגש המרבה? שהוא באופן של רחמים בלתי מוגבלים? לא משנה כמה פעמים אדם חטא, כשהוא מתנצל, מבקש סליחה, הקדוש ברוך הוא ירחם עליו ויסלח לו. אז זה שני הבחינות שיש ברחמים האלוקיים. מה אנחנו צריכים? שאנחנו רוצים שירד האלם וההסתר מבחינת ישראל שבנו. אנחנו רוצים שיתגלה האמת שבנו, שהאבונות לא יפריעו. מה אנחנו צריכים שיתעורר עלינו? אז הוא אומר, וצריכים אנו לעורר רחמים גדולים. אנחנו צריכים לעורר שהקדוש ברוך הוא ירחם עלינו באופן של אב הרחמים. הרחמים הגדולים, וכשמתעורר הרחמים הגדולים, אז הוא מנקה את כל הפגמים. דיינו, איפה מתבטא הדרגה, הבחינה של אב הרחמים? זה בי"ד ג' מידות הרחמים. ששם אנחנו אומרים, הפסוק הידוע, מהנביא מיכה, מי קל כמוך, נושא אבון, עובר על פשע, ששם יש את הי"ד ג' מידות הרחמים. והדגש הוא נושא אבון. מה זה נושא אבון? שמקביה אבון. זה הבחינה שנקראת זדונות נעשו לו כזכויות. הקדוש ברוך הוא לא רק שהוא מוכל על האבון, הוא הופך את האבון, הוא מקביה אותו. ומה כתוב עליו? ועובר על פשע. מה הכוונה? שמעבירו. אז להגיע לדרגה כזו שמקביה אבון ועובר על פשע שמעבירו, הוא מיקל כמוך. זה הקדוש ברוך הוא שמשבחים אותו כמוך, הבחינה הגבוהה שזה מקור הרחמים. וזהו שני הבחינות הללו ברחמנות אלוקית, מרומז גם בפסוק שאומרים בימים האלה, לדוד השם מורי ואישי. אומרים, כי אבי ואמי עזבוני, והשם יאספני. אז מה מודגש בפסוק הזה? יש לנו בחינה אחת שאומרים עליה שעזבוני, יש לנו בחינה אחרת שאומרים עליה והשם יאספני. מה ההבדל? על מי מדברים כאן? אז מורה כן מסביר בצורה נפלאה, כי גם כשאומרים אבי ואמי עזבוני, מתכוונים לקדוש ברוך הוא. וגם כשאומרים והשם יאספני, זה כמובן מתכוונים לקדוש ברוך הוא. אז זה שני הבחינות הללו. אבי ואמי עזבוני, מה זה? היינו בחינת אב הרחמן. זה מרמז על הדרגה הנמוכה, שנקראת אב הרחמן. ובמצב כזה, שזה במדרגה ובמדידה והגבלה, אז יש מצב שאדם כזה מצב ירוד, וכביכול הבחינה הזו של אב הרחמן לא יכול לעורר יותר רחמנות עליו. זה נקרא אבי ואמי עזבוני. אבל והשם יאספני, מה זה ואם כל זה והשם יאספנו? היינו בחינת אב הרחמים, שמתגלה הדרגה הגבוהה של אב הרחמים. אז הקדוש ברוך הוא מגלה את מקור הרחמים, אז בכל מצב הוא אוסף את הבן אדם, מקבל אותו. אז זה בעצם הפתרון, אם אדם רוצה שבחינת ישראל שבנשמתו יאיר, והאבונות לא יפריעו, הוא צריך לגלות את הפנימיות הזו, זה כשהוא יעורר רחמים רבים. אבל באמת איך מעוררים את הבחינה הזו של רחמים רבים? איך מעוררים רחמים גדולים? מה נדרש, איזה עבודה רוחנית נדרש מהיהודי לפעול בעצמו כדי שמלמעלה יתעורר עליו האב הרחמים? על פי מה שכתוב, זה מה שהפסוק אומר בפרשת ניצבים, ויה כי יבואו עליך כל הדברים האלה, זה שם רשימה ארוכה, כל הדברים האלה, הברכה והכללה וכו', ואז כתוב, והשבות האלה לבביך. אז מה הפירוש והשבות האלה לבביך? אז פירוש הפשוט היה מובן שישוב לקדוש ברוך הוא. השבות האלה לבביך, זאת אומרת שהוא יחזור בתשובה. אבל הפירוש הפנימי הוא פירוש והשבותה. דהיינו, שישיב את עצמו אל לבבו. תחזור לעצמך. תפתח מודעות עצמית למצב שלך. הוא יפרט כאן כרגע שני דברים שאדם צריך לדעת. כשאדם ידע נכון את שני הדברים שיפרט מיד, זה יהיה מודעות עצמית נכונה, אז הוא יבין עד כמה רחמנות עליו, וכשהוא יבין כמה רחמנות עליו, אז זה יעורר שכבר יכול מלמעלה, גם הקדוש ברוך הוא ירחם עליו ורחמים המרובים של אב הרחמים. אז הוא מפרט מהם שני הדברים שאדם צריך להיות במודעות עצמית. שמקודם צריך לדע מקומו ושורשו שהיה מתחילה. קודם כל צריך לדעת מאיפה באת, דעי מאין באת, מה השורש שלך, מה הדרגה האלוקית שמשם הנשמה שלך נחצבה. ועכשיו שר ממנו, עכשיו אתה הרי לא נמצא שם, לא מאיר בך הבחינה הזו. אתה צריך לדעת מה לא מאיר בך. אתה צריך להכיר את השורש שלך. למה אתה צריך להכיר את זה? בכדי שידע לחזור למקומו הראשון, שתדע לאן אתה צריך לחזור. כי מי שאינו יודע ביתו וטועה בדרך, אדם שלא יודע איפה הבית שלו, והוא כרגע טועה, מה יעזור? הוא לא יכול למצוא את הדרך אף פעם, אינו יודע לאן לחזור, כי הוא גם לא יודע איפה הבית שלו. אז קודם כל אתה צריך לדעת איפה הבית שלך. קודם כל צריך לדעת איפה השורש משם הנשמה הגיע. זה נקודה אחת. עוד דבר צריך לדעת, צריך גם כן להכיר ולהבין מקומו שהוא עכשיו, באיזה מקום הוא טועה. צריך גם להכיר את היום המודעות איפה הוא נמצא, מה המצב שלו כרגע. שידע את שני הדברים, זה איפה הוא נמצא, יודע לאן הוא רוצה להגיע, אז אפשר לדבר, אז הוא יכול באמת להתקדם ויגיע למקום הנכון. וכשישים אל ליבו זאת, שאתם ישים לב מאיפה הוא בא, ישים לב איפה הוא נמצא כרגע, וימצא את עצמו שלבבו פונה מן דרך הישר אל תאוות. הוא ימצא את עצמו שהוא כרגע נמצא מונח בתאוות העולם, מונח בעניינים של הגויים, כמו שהפסוק אומר, בכל הגויים. אז אדם כזה שהוא יש לו מודעות לאיפה הוא נמצא, זה יעורר רחמים על הנשמה שלו כמו שהוא ימשיך הלאה. אבל לפני זה אומר כאן כמאמר המוסגר, ואם לחשך אדם לאמור, אם יבוא מישהו ילחש לו, או שהוא יחש לעצמו. הלא השם פעל זאת. מה אני השם שאני נמצא במצב, במקום שאדם מונח בתאוות? הרי הקדוש ברוך הוא השם. שוריד הנשמה למטה, הוריד הנשמה למטה. אז במי למטה הנש עכשיו הנשמה נמצאת בתוך גוף ומונחת בתאוות? יותר מזה הוא יגיד, וגם חורבן בית המקדש, מי זה אמר ותהי אם לא השם ציווה? גם חורבן בית המקדש, הקדוש ברוך הוא ציווה, אז לכן זה קרה. אז מה יענו לאותו לחש? לזה משיב הפסוק, הפסוק בעצמו מדגיש ועונה תשובה למי שישאל כזו שאלה, והפסוק אומר, אשר ידיחך השם אלוקיך שמה. שכוונת השם יתברך הייתה להדחה באלמה, הקדוש ברוך הוא רצה שהנשמה תרד לתוך גוף, נכון? אבל הקדוש ברוך הוא לא מכריח את האדם שיהיה מונח בתאוות העולם, הוא יכול להיות מונח בתוך גוף ולהתגבר על הטבע של הגוף. זה שהוא מונח בתאוות העולם הוא לא יכול להשאים את הקדוש ברוך הוא. כשהתבונן שהוא במקום נמוך בגוף הנפש הבעמית, עכשיו שהוא יתבונן לא סתם שהוא בתוך גוף, אלא הוא נמצא במצב נמוך, אז הוא מכיר את השורש שלו. מצד שני הוא מכיר איפה הוא נמצא כרגע. בזה מעורר עליו רחמים גדולים על חלק אלוקה שיש לו. על זה הוא מעורר רחמים גדולים על הנשמה שלו, שנתאחד עם השם ברוך הוא. הנשמה שלו הרי הייתה אחד עם אלוקות. ומה קרה לה כרגע? שנפל ונתרחק כל כך מאיגרא רמא, ממקום חיותו. הנשמה שלו נפלה כל כך נמוך מהשורש שלה, והיא נמצאת כרגע במקום הנמוך. זה יעורר רחמים רבים אצלו על הנשמה של עצמו. וזהו, זה גם מה שאומר הנביא ישעיהו, וישוב אל השם וירחמהו. אז פשט הפשוט, מה אומר הנביא ישעיהו, שכשיהודי ישוב אל השם, אז וירחמהו. מה זה וירחמהו? אז הקדוש ברוך הוא ירחם עליו. אבל כאן הוא מסביר בפנימיות הדבר, שלפני שיהיה התעוררות רחמים מהקדוש ברוך הוא עליו, צריך להיות וירחמהו, שהוא ירחם כביכול על הניצוץ האלוקי שנמצא בו. פירוש ירחם על השם יתברך ברוך הוא, תרחם אתה על הקדוש ברוך הוא, תרחם אתה על הנשמה שלך שהיא חלק אלוקה ממעל שנפלה וידה כל כך נמוך. ובזה שאדם יהיה לו מודעות עצמית הנכונה, זה הכנה הטובה לרחמים הגבוהים האלוקיים. ולזה אנו אומרים כל הוידויים השם בגדנו, זה גם מסביר למה אומרים, אנחנו מקרבים ליום כיפור, וגם לפני כן אומרים את כל הוידויים, למה צריך להגיד וידויים בכלל? ולכאורה, למה זה הסיפור? שמה צריך לספר, שבנו בגדנו, למי אנחנו אומרים את זה? ועל השם יתברך יודע הכל תעלומת לב, הקדוש ברוך הוא יודע בדיוק מה עשינו, אז מה אנחנו צריכים לספר לו, ששבנו בגדנו, הוא יודע את זה טוב מאוד עוד לפני שאמרנו. אז התשובה היא, אנחנו לא אומרים את זה לקדוש ברוך הוא, אומרים את זה לעצמנו. אך כל זה אנו אומרים כדי לעורר רחמים גדולים, אנחנו רוצים להיות, לפתח את המודעות העצמית למצב הלא טוב שלנו, וכשיהיה לנו מודעות עצמית שהמצב שלנו לא טוב, אז נרחם על הנשמה שלנו, וזה יגרום שהקדוש ברוך הוא גם ירחם עלינו, לכן אומרים את זה. לכן אומרים קודם אשמנו, לכן לפני אשמנו, בקטע המקדים אומרים אלוקינו. מה זה אלוקינו? שהוא כוחנו וחיותינו. הקדוש ברוך הוא האנרגיה שלנו, האמיתית. עוד יותר, ואלוקי אבותינו, הוא גבוה מעל גבוה. המקור שלנו כל כך גבוה, המקור שלנו כל כך אלוקי, והוא מיקרא רמא, באנו מהגג הגבוה, מהר הגבוה, ועכשיו נפלנו כל כך נמוך, זה יעורר רחמים אמיתיים, ומחמת זה נתעורר רחמים גדולים מלמעלה. אז זה יגרום שהקדוש ברוך הוא מלמעלה, גם כן מידה שלו, של הקדוש ברוך הוא, מידה כנגד מידה, אז אם אדם מרגיש את הרחמנות שעל עצמו, באמת נוגע לו, אכפת לו, האבונות שגרמו לירידה של הנשמה שלו, אז זה יעורר רחמים של הקדוש ברוך הוא עליו, מהדרגה של עליו הרחמים, וכשהתגלה הבחינה הזו, אז כמו שאמרנו קודם, נושא אבון, עובר על פשע, יוריד את האלם ואסתר, ואז ייפתח אצל היהודי הנשמה שלו, וממילא נתעורר אצל האדם גם כן אהבה לבורא יתברך. אז ממילא המסך המסתיר על הדרגה הזו של ישראל ירד, ממילא יאיר הנשמה בגוף, אז יהיה ליהודי אהבה גלויה לקדוש ברוך הוא שיתגבר על כל המיניות והעיכובים.